אוקיי, אז נתחיל עם איזשהו הקדמה קצרצרה, למה אני מדבר על חברון היום? זה לא קשור לפרשת השבוע, אם תחפשו קריית ארבע, אברהם, חברון, זה לא מופיע בכתבו. בעצם אני הייתי צריך לתת את השיעור הזה לפני חודש, אני נותן שיעור על חברון לציין את ה-90 שנה לטבח של תרפ"ט. בעצם זה דבר ענק שקרה, וגם זה טוב לדבר על חברון וחשיבות חברון. האמת היא שזה כל כך חשוב שלקחתי שיעור שלם, קורס שלם, סמסטר באוניברסיטת בר אילן, שרב צחי הרשקוביץ הוא פרופסור לפילוסופיה יהודית, אז הוא נתן שיעור שלם על חברון, על כל ההיסטוריה של חברון וכל המחשבת ישראל שיצא משם. אז השיעור הזה זה בעצם תקציר של קורס של סמסטר. אז אנחנו נדלג על כל מיני אנשים שבעצם בילינו יום שלם על כל שם ושם, נעשה פשוט, נזכיר את הנקודות הבולטות לי לפחות. עכשיו, חברון זה לא סתם עיר, וזה לא סתם מחשבה שיצא משם. אם אנחנו נתחיל במקורות פה, אז הפעם הראשונה שאנחנו קוראים על חברון, וזה בבראשית, כשהקדוש ברוך הוא בעצם מבטיח לאברהם אבינו את כל הארץ, והוא אומר פה ככה: והשם אמר על אברהם, אל אברהם, אחרי היפרד לוט מאמו, סנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם צפונה ונגבה וקדמה וימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם, ושמתי את זרעך כאפר הארץ, אשר אם יוכל איש למנות את אפר הארץ, גם זרעך ימנה. קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. ויהל אברהם ויבוא וישב באלוני ממרא אשר בחברון, ויבן שם מזבח להשם. אז עכשיו, מה שמעניין בזה, זה שהקדוש ברוך הוא אומר, הנה אני נותן לך את כל הארץ, תתחיל ללכת, מה שאתה רוצה, ולאן הוא הולך? לחברון. והמלבים מדגיש שזה אומר, מה זה המילה הזאת, ויהל? זאת אומרת, על ידי דיבור הזה, עקר אוהלו ממקום זה, והתיישב בחברון, כיוון שניתן לו רשות להתיישב בכל הארץ. אז בעצם ניתן הרשות להתיישב בכל מקום בארץ ישראל, והוא בחר את חברון. אז חברון זה בעצם יסוד כל ההתיישבות פה. חברון זה המקום הראשון, כמו אומר עמק הדבר במקור הבא, זה המקום הראשון שיש יישוב קבע. אז זה כבר מתחיל להגיד לך שהיסוד של ארץ ישראל מתחיל ומיוסד בחברון. עכשיו, רב שמשון רפאל הרש, הוא שם לב לעוד דבר מאוד מעניין פה, וזה שהקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה יכול למנות את בני ישראל או את בני אברהם כאפר הארץ, אז הוא אומר, מה זה האפר הארץ ומה זה הברכה הזאת? זאת אומרת, כולנו יודעים שעם ישראל זה לא העם הכי גדול, והשבח שלנו זה לא שיש כאן כל כך הרבה אנשים, אתה יכול למנות אותנו. אז הוא אומר, אז רב הרש מציע שזה לא המספר, אלא האפר הארץ זה בנו מכל מיני גרעינים, שהם כולם דומים אחד לשני. ואז הוא אומר, זה עם ישראל. אם אתם מסתכלים איפה שזה מקווקו כתוב, וייתכן שזה שבחו של עם אברהם, דומה שאין לך אומה, שכל בניה יצאו מאב אחד. אך אחד היה אברהם, וממנו יצא המון עם רב, וכולו משפחה אחת. אז השבח פה, וזה גם מודגש בתוך חברון, ונראה את זה שוב ושוב, אנחנו משפחה אחת, וזה מסר חשוב גם בימינו האלו, אחרי הבחירות, וגם תמיד. אנחנו חייבים לזכור שאנחנו משפחה אחת. זה השבח של אפר הארץ, בלי בדיחות. אוקיי, בסדר, גם בלי בלוק פוליטיקה, אני לא רוצה להיכנס. אוקיי, עכשיו, גם מובן שזה המקום הראשון שאנחנו קנינו, כאילו אברהם קנה את המקום, מערת המכפלה, בקריית ארבע, וזה למה זה קריית ארבע, אז רשי מסביר על שם ארבע זוגות שנקברו שם, איש ואשתו, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. אז עכשיו, האבות זה מובן, זה עיר אבות, זה מקום שהתחלנו את כל ההתיישבות, זה התחלת ארץ ישראל, ואז זה התחלת כל האבות. אבל גם קשור אדם וחווה, זה אומר שזה מקום לא רק אבות האומה, אלא אבות האנושות. יש לנו בעצם משימה להיות אור לגויים. אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו שלב של גן עדן שכולנו מבינים, שכולנו קשורים, ואנחנו חיים ביחד באהבה ואחווה וכל הדברים הטובים של ימות המשיח. אוקיי. אז כל זה אני אומר, זה מה שחברון מסמל. גם אנחנו קוראים שדוד המלך, שהוא המלך בעצם, הוא התחיל בחברון. ולמה הוא התחיל בחברון? אז פה בשמואל כתוב, והיא אחרי כן, זאת אומרת אחרי ששאול נפטר, וישאל דוד בהשם, לאמור אלה באחת ערי יהודה, הוא שואל, לאן אני צריך ללכת עכשיו? ויומר השם אליו, עלה, ויומר דוד, אנה אלה, ויומר חברונה. הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, אתה צריך ללכת לחברון ולהתחיל את המלכות שמה, וזה איפה ששאול המלך עושה את המשיכה עליו, ובעצם הופך אותו למלך. המלכות של עם ישראל מתחיל לחברון. עכשיו, זה היה שם 7 שנים, ושבע שנים, ואז הוא עובר לירושלים. עכשיו, חברון עדיין נשאר מקום חשוב, אבל אחרי תקופת הרומאים, שהם בעצם גירשו אותנו מכאן, אז לא היה הרבה התיישבות, כאילו לא משהו שאפשר להגיד שזה משמעותי בחברון. כל הגלות עד המאה ה-16. במאה ה-16 משהו מאוד מעניין קרה, ומפה כל המקורות, כאילו כל השמות, אני למדתי מרב צחי בקורס בבר אילן. אז בעצם העותומנים כבשו את הארץ, ואז העותומנים גם הם בעצם נתנו בית ליהודים מגורשי ספרד, והם היו גם בטורקיה, גם בסלוניקה. אז מסלוניקה הם עלו לארץ ישראל ובאו לחברון. ואז היה רב בשם מלכיאל אשכנזי, והוא זה שיסד חברון מחדש. הוא האב של חברון מחדש. הוא בנה שם בית כנסת שנקרא אברהם אבינו. אני מציע לכולנו ללכת לשם, זה משהו מדהים. נגיע לזה בסוף, אבל בכל מקרה, הוא בנה את בית הכנסת אברהם אבינו, שזה גם הפך להיות מרכז לימוד קבלה. וחברון בהתחלה וגם בסוף הוא עיר של קבלה, של מיסטיקה. וזה מביא אותנו לרב אליהו דוידש, והוא המחבר של הספר ראשית חוכמה. ראשית חוכמה זה ספר קבלי, אבל קבלה עם מוסר. איך אתה יכול לשלב קבלה ומוסר? אז בגדול, הוא אומר שבני אדם צריכים לתקן את עצמם. זה המוסר. אתה צריך לתקן את עצמך. מאיפה נכנס הקבלה? הוא אומר, אדם הוא מיקרוקוסמוס של כל העולם. אז אם אתה מתקן את עצמך, אתה מתקן את העולם. אז התיקון שאתה עושה, אתה עובד על המידות שלך באופן מוסרי, אתה מביא את הגאולה, אתה מביא את המצב הזה של משיח. אז זה כאילו בקצה המזלג הרעיון הזה של קבלה ומוסר בראשית חוכמה. ואז אנחנו מגיעים לעוד איש במאה ה-16 ששמו רב שלמה עדני. רב שלמה עדני בא מתימן, והוא גם איש קבלי, אבל הוא גם איש שכתב פירוש על המשנה. עכשיו, הוא מהפכני או מהפכן מבחינת הפירושים על המשנה, בגלל שלרוב תוספות יונטוב, הרמב״ם, כל השמות הגדולים, אז הם הולכים לפי הטקסטים של הגמרא והמסורת, ורב עדני אומר, לא, אני מסתכל על זה איך שאני רואה את זה. הוא קודם כל מנסה לעשות איזושהי מהדורה קריטית, כאילו לוקח כל מיני כתבי יד מפה ושם ומנסה להגיע לאיזשהו תיקון של המשנה. אחרי זה הוא מסתכל על המילים ומנסה להבין אותם מהקשרם ומהבנות אחרות. אז זה כאילו משהו די מהפכני בבחינת הפירוש של המשנה. אז אנחנו מגיעים למאה ה-17. ב-117, אז השם הראשון פה זה רב אליעזר בן אורחה. רב אליעזר בן אורחה, אז הוא גם היה רב של חברון, אבל מה שהגדלות שלו, הוא היה שדר. שדר זה שלוחי דרבנן. בהתחלת המדינה היו צריכים רבנים שהולכים לכל העולם ומגייסים כסף לממן את ההתיישבות. וזה עכשיו הם אומרים שזה עבודה די קשה, ויותר מחצי מהאנשים שיצאו לא חזרו, כאילו חיים, כי זה היה סכנת נפשות לעשות את זה. בכל מקרה הוא היה איש ענק שגייס את הכסף, והכסף, כמו שאתם יודעים, הכסף מגלגל עניינים, והוא הגיע לחברון, היו רק 20 משפחות, אחרי זה אז היה הפך להיות עיר, בגלל שכסף בעצם מממן אנשים ומשפחות וסגסוג. אז אחרי זה היה רב אברהם אזולאי. אז רב אברהם אזולאי הוא מאוד מפורסם, הוא ממורוקו, הוא איש קבלי, הוא היה תלמיד של הרב חיים ויטל, הוא כתב ספר חסד לאברהם, והדגש שהוא שם בחסד לאברהם, שזה גם ספר קבלי, הוא אומר, הוא הראשון בעצם שמדגיש את החשיבות של ארץ ישראל. הוא אומר שהיהודי הוא מתוכנת להיות בארץ ישראל, הוא מתחבר בארץ ישראל, השפע בא אך ורק דרך ארץ ישראל, והוא אומר, וזה כאילו ציטוט שהוא אומר, היהודי צריך לעזוב הכל ולעבור לארץ ישראל וללמוד תורה. אז אלו, זה רוח הדברים בתוך הספר הזה. הנכד שלו, זה הנקודה האחרונה בדף הראשון, רב אברהם ישראל זבי. אז רב אברהם ישראל זבי הוא גם איש קבלי, כתב יותר מ-50 ספרים, רק את האחרון נשאר אורים גדולים. ולא, אני מתבלבל, 50 ספרים זה רב אליעזר אורחה. הוא כתב שוט אורים גדולים. מה שמעניין בו, שהוא בעצם הדור הראשון שבעצם נולד ונשאר בחברון. לפני זה זה כל מיני אנשים שבאים מספרד, טורקיה, מורוקו ועניינים, אז הוא מסמל, כאילו, עכשיו חברון זה מין חממה של תורה, שפשוט מגדלים תלמידי החכמים פה. עכשיו, אם אתם תהפכו את הדף, אנחנו מגיעים ל-118. ו-118 אני מתחיל עם השם המפורסם של החידה של רב חיים דוד אזולאי. האמת היא שרב חיים דוד אזולאי הוא גם הנכד של רב אברהם אזולאי, אבל הוא לא גר בחברון. הוא כתב על חברון, הוא היה שדר מגייס כסף עבור חברון, הוא נכד חברון, אבל הוא לא גר בחברון. הוא גם איש כאילו מפורסם וחזק בפני עצמו. עכשיו, השם הבא זה רב אהרון אלפנדרי. מי זה אהרון אלפנדרי? סתם, הוא היה רב גדול באיזמיר, בטורקיה, איפה שהיו הרבה תלמידי חכמים, הוא היה רב גדול שם, והוא החליט לעשות את הפנסיה בחברון. אז למה זה חשוב? בגלל שזה אומר, אם רב גדול בעיר גדול עכשיו מתחיל ללכת למקום אחר, לפנסיה, זה אומר שזה מקום טוב לתלמידי החכמים. אז זה כאילו ציון שחברון הוא לא רק חממה לתורה, אלא זה מעצמה של תורה. עכשיו יש גדולים שם, וגם הוא בא לשם. ואחרי זה רב מרדכי רוביו, שהוא כתב שוט שמן המור, שמן המור זה מפורסם בגלל שזה ההתייחסות הראשונה לבעיה של היתר מחירה ושמיטה. לפני זה אף אחד לא דן בעניין הזה של כאילו מה נעשה בשנת השמיטה ועניינים, אנחנו חיים פה. אז הוא הראשון שכתב על זה, וכשדנו בזה במדינת ישראל או התחלת מדינת ישראל, אז הם התפלו למצוא את השוט הזה שכבר נותן להם איזשהו כיוון עם היתר מחירה. אוקיי, ואז הם הביאו אותנו למאה ה-19. עכשיו, מאה ה-19 זה כבר מהפכה. אנחנו שמענו שהיו אנשים שוב פעם מסולוניקה, מטורקיה, ממורוקו, מימן, כולם ספרדים. עכשיו פתאום במאה ה-19 זה אשכנזים באים. ואז חב"ד מתחיל לשלוח איזשהו גרעין להקים ישיבה. וזה הרב שנקרא המיטלר רבי. המיטלר רבי הוא היה הרבי בין הראשון לשלישי, אז הוא כאילו באמצע, על אף שיש כבר שבעה או שמונה.
אדמור אמצעי.
הוא?
אדמור אמצעי.
כן, אדמור אמצעי, כן. אז בעצם הוא שולח משפחת סלונים ותלמידים אחרים, והם מייסדים איזושהי ישיבה שם. הישיבה נקלה בכל מיני בעיות, לא יודע, אין כאילו מנהיגות שמה מספיק. אז הרבי הבא, שזה הרב מנחם מנדל צמח צדק, אז הוא מחליט לשלוח הנהגה חזקה. אז מי זה ההנהגה החזקה? הבת של הרבי הקודם, ששמה מנוחה רחל סלונים. מנוחה רחל סלונים, אז איך שהבנתי, היא היה מין אדמורית. היא כאילו נותנת ברכות, היא כאילו מרכזת את כל העניינים של כל הקהילה. ואז היא גם מנהיגה כל כך חזקה, שהיא בעצם נתן את האפיון של העיר, והיא התחילה לחתן, או בעצם לשדך, בין ספרדים לאשכנזים. זה דבר שאף אחד לא שמע עליו. ביתר הערים בארץ ישראל, אז אשכנזים וספרדים ובקושי מדברים. ופה יש הרמוניה עד כדי כך שמתחתנים ביחד. ואז זה מה שאני רוצה להדגיש, שזה גם מזכיר לנו מה שרב הרש אמר על חברון, שאפריקה ארץ, כאילו אנחנו משפחה אחת, ואתה רואה את זה חי כבר במאה ה-19 בחברון. וזה דבר ידוע שבחברון זה המקום היחיד שהיה הרמוניה בין כל העדות, בין כל היהודים, וזה משהו שאי אפשר לשחזר, ואנחנו צריכים פשוט לזכור וללמוד מזה. עכשיו, בגלל ההרמוניה שהיא גרמה, היא הפכה בעצם להיות המנהיגה של חברון. ואז זה מביא אותנו לרב יהודה ביבס. אז עכשיו רב יהודה ביבס, הוא, על אף שהוא לא רשמית נחשב כמבשר ציון, הוא בעצם קדם את כל מבשרי ציון כמו קלישר ויהודה אלקלעי. הוא חי לפני זה, הוא ראה את היוונים בעצם נלחמים נגד האוטומנים, והוא אומר, אם היוונים יכולים, אז גם אנחנו היהודים יכולים בארץ ישראל. אז הוא הולך לרוסיה לגייס צבא של יהודים להילחם נגד האוטומנים ולכבוש את ארץ ישראל. עכשיו, כמו שאתם יודעים או לא שמעתם על זה, זה בגלל שזה לא הלך, כן? אבל הוא לא נכנע, הוא אומר, אוקיי, בסדר, לא הצלחתי לגייס צבא, אבל בכל זאת אנחנו חייבים ללכת לארץ ישראל. הוא הולך לרב יהודה אלקלעי ונותן לו את הרעיונות של מבשרי ציון. הוא אומר, אנחנו חייבים לקנות את הארץ. בואו נגייס כסף ולקנות אדמות ונתחיל עם החקלאות, וככה אנחנו נתיישב את הארץ. עכשיו, הוא בעצם כוכב עולמי, בגלל שהוא הלך לכל מיני מקומות, הוא גם רב גדול. אז הוא מחליט להגיע לחברון, ולמה? בדיוק מה שאמרנו לגבי מנוחה רחל, ותראו מה אני כתבתי פה, הוא רואה הרמוניה בחברון כהגשמה משיחית. הוא רואה, אנשים גרים ביחד, לומדים ביחד כל העדות, ואז הוא אומר, זה כאילו, זה החזון שאנחנו רוצים להביא לידי ביטוי. ואז הוא הולך לחברון ולגור שם, הוא מביא את הספרייה, יש לו עשרות אלפי ספרים, זה הופך להיות הספרייה הלאומית דאז. ואז זה מביא אותנו לנקודה הבאה, שזה הרב חיים חזקיהו מדיני. רב חיים חזקיהו מדיני, הוא נחשב, כאילו, הוא ידוע בשם שדה חמד. הוא כתב את השו"ת שדה חמד. אני חושב שהוא אחד המפורסמים של חברון. זה בעצם 18 כרכים של כל מיני שו"תים. הוא עוד יותר הדגיש את הרעיון הזה של הרמוניה ומשפחה אחת. הוא היה רב גדול בקרמיה. רוב הקריירה שלו זה היה בקרמיה, והוא בעצם יצר שו"ת בכל העולם. הוא השתמש בדואר שהפך להיות משהו חזק, ואז הוא מביא שאלות ותשובות מכל מיני רבנים, אשכנזים וספרדים בכל העולם, והוא מקבץ את זה בתוך שדה חמד. אז הוא גם מסמל את הרעיון הזה של הרמוניה ומשפחה אחת בעם ישראל. הוא גם, כשהוא הגיע, הוא הביא יותר מ-10,000 ספרים, מוסיף את זה לספרייה של ביבס, ואז זה באמת הפך להיות ספרייה ענקית. עכשיו זה מביא אותנו למאה ה-20. נדלג על השמות הראשונות ונמשיך עם האשכנזים. רב נתן צבי פינקל. רב נתן צבי פינקל, אז הוא ידוע כסבא של סלובודקה. הוא ייסד את ישיבת סלובודקה, שהיה נקרא ישיבת כנסת ישראל על שם ישראל סלנטר. ישראל סלנטר, למי שלא מכיר, אז הוא היה אב של תנועת המוסר. ואז פינקל הוא היה גם חזק במוסר כדי כך שהוא הראשון שמכניס לימוד מוסר לתוך היום של הישיבה, וזה היה כל מיני ויכוחים ועניינים, אף אחד לא רוצה לשנות את הסדר היום, והוא אומר לו, מוסר זה דבר חשוב מאוד, והוא מכניס את זה. עכשיו עוד דבר מעניין לגבי המוסר שלו, כתבתי פה בסוף כתוב, גדלות האדם. אז הוא הדגיש את הרעיון הזה של גדלות האדם לעומת השפלות של האדם. בעצם איך שלמדנו, יש שתי שיטות גדולות במוסר. יש את השיטה של נוורדו. השיטה של נוורדו אומר, איך אתה יכול לחטוא? אתה פשוט כל כך שפל, אתה כל כך לוזר, איך אתה משפיל את עצמך יותר מזה? אז תנסה לפחות לא לעשות חטאים. אז זה כאילו, יש איזשהו היגיון בזה, אבל זה לא כל כך טוב. אז הסלובודקה, השיטת סלובודקה זה הפוך, גדלות האדם. אתה נסיך, אתה בן אלוקים, איך אתה יכול להוריד את הרמה שלך ולעשות חטאים? אז זה כאילו להסתכל על הדברים משני הכיוונים שונים. לשניהם יש את היתרונות והחסרונות. ברגע שאתה מתחיל להגיד שאני נסיך ואני גדול, אז האגו גם מתחיל לפעול, אז צריך לעבוד על זה. אז בסדר. המוסר זה לא דבר פשוט לתקן את עצמנו, כמובן. כל אחד צריך לנסות איך שהוא יכול. אז עכשיו, הוא גם מצא שבאירופה דאז, אנחנו מדברים על התחלת המאה ה-20, אז הוא בעצם ראה שיש כל מיני פיתויים חדשים בערים ועניינים, אז הוא אומר, בואו נקים איזה סניף של ישיבת סלובודקה בחברון. חברון זה חור שלא מפריעים, לומדים תורה, אין פיתויים, אז הוא בעצם שולח תלמידים ואת הרב הזה, רב יחזקאל סרנה. ואז הוא מקים את הסניף בחברון, ואחרי כמה שנים גם הסבא מסלובודקה בא בעצמו, וזה הופך להיות ישיבה רצינית עד הטבח ב-1929, ואז כמו שאנחנו כולנו יודעים, אחרי שהם בעצם רצחו 67 אנשים, הבריטים מחליטים שאי אפשר שהיהודים יגורו פה, וגירשו אותנו מחברון. גם הישיבה מכל המקומות, ישיבת סלובודקה, ישיבת חברון, הם קיבלו את המכה הכי גדולה. הטבח התחיל בבית המדרש שם, הם איבדו נדמה לי 25 משהו כזה, רוב האנשים שמתו הם יהיו תלמידי הישיבה. ואז מה שהרב צחי מסביר על זה, על רב יחזקאל סרנה, הגדלות שלו שהוא לא נכנע, הוא לא נכנס לדיכאון, הוא לוקח את הישיבה, את האנשים שנשארים, עוברים לירושלים, והוא מקים את הישיבה מחדש, וזה מה שנקרא היום ישיבת חברון בירושלים, שזה עדיין פועל וענק וחזק. עכשיו, עוד סיפור, אז עכשיו אחרי זה כמובן אנחנו לא חזרנו לשם עד 67, אני לא יודע אם אנשים מכירים את הסיפור של איך שרב גורן בעצם בעצמו כבש את חברון, אבל בעצם הצבא היה צריך להיכנס לחברון, כולם ידעו את זה, רב גורן בעצם ביקש מהאלוף, שכחתי את שמו, אתם זוכרים?
נרקיס
נדמה לי, שהוא יודיע לו כי הוא רוצה להיות שם. הוא לא קיבל הודעה, רב גורן לוקח איזה ג'יפ מהצבא ונכנס לחברון שעתיים לפני שהצבא אפילו מגיע לשם. הערבים כבר ידעו והם יוצאים עם דגל לבן, נותנים לו את המפתחות לעיר בלי שום כדור, בלי שום כלום, וככה נכבש בחזרה את חברון. עכשיו, עוד סיפור מאוד מעניין ששמעתי כשהייתי שם לפני כמה שבועות, כשנכנסנו לבית כנסת אברהם אבינו, אז עכשיו הם שיפצו את זה לחלוטין. הערבים במשך השנים, הם בעצם הפכו את זה לשירותים, לדיר של כבשים, הם פשוט הרסו את כל המקום. עכשיו, היה איזשהו
ניסו לטשטש את המקום, שלא יהיה זכר.
כן, ואז בא איזשהו פרופסור לפיזיקה מרוסיה בשם טאבגר בשנות ה-70, והוא נכנס לשם ומתחיל לעשות חיפושים, חקירות, והוא מצא את הבית כנסת בידיים שלו. הוא פנה את המקום, תיקן את כל העניינים, ובנו מחדש עם שחזורים של סיורים ועניינים, הם שחזרו את הבית כנסת כמו שרב מלכיאל אשכנזי בנה במאה ה-16. עכשיו, מה שמעניין, יש להם ספרי תורה, וזו התמונה שלי עם הספר תורה, אז זה ספר תורה מדהים. הסיפור הוא שבטבח בתרפת, אז הערבים גם רצחו אנשים וגם בעצם רצו להרוס את כל הבתי כנסת וכל, נכנסו לכל מקום והרסו את הספרי תורה. היה איש בשם אברהם פרנקו שנכנס לבית כנסת של אברהם אבינו ולוקח את הספר תורה, ואז כשהבריטים בעצם מפנים את היהודים והוא רואה אותו עם הספר תורה, אז הוא אומר, החייל הבריטי אומר, לאן אתה הולך עם זה? הוא אומר, אני שומר על זה, כשאנחנו נחזור, אז אני אשים את זה בחזרה. אז החייל מתחיל לצחוק, אתם לא חוזרים לכאן. אז עכשיו, בשנות ה-80, כשהם חנכו את הבית הכנסת, האיש הזה, אברהם פרנקו, עכשיו בשנות ה-80 שלו, בא עם, עם הספר תורה הזה. זה ספר תורה שנכתב על ידי מגורשי ספרד במאה ה-16 על קלף של צבי, וזה נמצא שם עכשיו. אז זה בעצם סוגר את כל המעגל. אנחנו התחלנו עם אברהם אבינו והבית כנסת של אברהם אבינו, אז מסיימים עם בית כנסת אברהם אבינו ואברהם אבינו. בעצם מה אני רציתי להגיד לגבי חברון, זה לא סתם נקודת פוליטית, זה בעצם היסוד של עם ישראל. ראינו שזה איפה שאנחנו התחלנו, זה איפה שהקדוש ברוך הוא נתן לאברהם לבחור, והוא בחר בחברון, דוד המלך בחברון. בעצם אנחנו לומדים שארץ ישראל מתחיל בחברון, עם ישראל מתחיל בחברון. עם ישראל, בעצם אנחנו למדנו שאנחנו עפר כארץ, אנחנו כולנו גרעינים, אותו גרעין מאברהם אבינו. אנחנו חייבים להבין שאנחנו משפחה אחת. כן? זה עם ישראל. ועל פי תורת ישראל, חברון מסמל תורת ישראל, לא רק קבלה, לא רק משנה, גם מוסר, גם שוטים, הלכה, הכל נמצא והכל מסומל בחברון. אז אני הייתי רוצה לסכם את העניין, עם ישראל בארץ ישראל על פי תורת ישראל, זה בעצם חברון. שבת שלום, שנה טובה.